מוקי בצר, אלוף משנה במילואים, מקימה ומפקדה הראשון של יחידת שלדג, יחידת קומנדו של צה"ל. מפקד הכוח הפורץ במבצע אנטבה, וסגנו של יוני נתניהו. מוקי, בוקר טוב.
בוקר אור.
שמעתי שאתה גם כתבת ספר, אבל על זה נדבר בהמשך. בקצרה, תספר לנו מה אתה על עצמך.
כן, אני שירתתי בצבא 21 שנה, ושירתתי שירות מאוד מיוחד, כי שירתתי רק ביחידות מיוחדות. בסרט הלחנים, סרט אגוז, סרט מטכ"ל הרבה שנים, וכמו שציינת, אני אחרי מלחמת יום הכיפורים, יזמתי והקמתי את יחידת שלדג, פיקדתי עליה 5.5 שנים, ויחידה היום שייכת לחיל האוויר, אנחנו מציינים בחודש הבא 40 שנה להקמה שלה. והתפקיד האחרון שעשיתי, אני יזמתי אחרי שלג, שלום הגליל, לבנות הראשונה, כמו שקוראים לזה היום, גוף חדש שנקרא היום מפקדת העומק, ואז קראו לזה גוף אחר שהוא אחראי על שלדג, סיירת מטכ"ל ושייטת. גם עסקתי בהקמת יישובים בגליל, והיום אני כבר שנה 11, אני מנהל מכינה קדם צבאית שגם אותה הקמתי לפני 11 שנה. אז זה הסיפור של הספר שפורסם שנקרא לוחם חשאי.
האם תוכל לתאר את מבצע אנטבה בחמש דקות?
בקצרה, מטוס של אייר פרנס נחטף ביום ראשון, 27 ביוני 1976, שבו היו 220 נוסעים. הוא נחטף אחרי שהוא המריא מישראל נחת באתונה, ועלו עליו 4 מחבלים. הוא נחת בלוב בבנגזי, אחרי תדלוק הוא המריא ונחת באנטבה. המחבלים, כרגיל, דורשים, מה הם דורשים? הם דורשים שחרור של 54 מחבלים שנשפטו פה עם דם על הידיים להרבה מאוד שנים. זה התחלה של המבצע, החטיפה והדרישות שלהם עם אולטימטום. כאן במטה הכללי צוות תכנון של חיל אוויר, מודיעין וכו', ואני נציג סיירת מטכ"ל. יוני נתניהו היה בסיני במבצע אחר, ואני יחד עם אותו צוות או חלק מהצוות מתכנן מבצע שהעיקרון שלו זה עיקרון ההפתעה. אם אין הפתעה, אז אין מבצע. כלומר, איך צפים 4,000 קילומטר ונוחתים באנטבה, איך מגיעים בחשאיות אל תוך הטרמינל הישן, ואיך מפתיעים את המחבלים ומחסלים אותם ומחזרים הביתה את פני הערובה. זה הרעיון של המבצע. היו מספר תוכניות, אבל קשה בחמש דקות להסביר מה היו, אבל בגדול הייתה אפשרות לצנוח באגם ויקטוריה, שהוא צמוד לשדה, להגיע במטוס, בואינג צבוע בצבעים צרפתיים, ובתוך היו גם מחבלים אמיתיים וגם לוחמים, להגיע בסירה בכלי שיט דרך אגם ויקטוריה, שזה הנחיתה 1,000 מטר מהגדרות, ומה שבוצע בסוף, זה נחיתה של 4 מטוסים בשדה החדש שהוא נפרד מהשדה הישן שבו רוזקו בני ערובה. בחדש זה היה, הוא נחנך רק כמה חודשים לפני זה. כאשר מטוס אחד נוחת 7 דקות לפני האחרים, שבו יש כמה כוחות. הכוח שלי, שזה כוח הפורץ עם 5 חוליות, 15 לוחמים. יוני נתניהו עם החבורת פיקוד שלו. עוד כוח שעולה לקומה השנייה, ועוד כוח מאוד חשוב, שהוא רתק למגדל פיקוח, שממנו חששנו, זה מגדל שצופה על כל הסביבה, והגובה שלו זה 4 קומות. דן שומרון, מפקד הממצע, נוחת יחד איתנו, והוא במטוס הראשון. 7 שעות טיסה, נחיתה של מטוס ראשון, אנחנו מחופשים, אני הייתי באוגנדה, ואימנתי צנחנים, הכרתי את החיילים האוגנדים הצנחנים, 4 חודשים אימנתי אותם, עד שהגיע מי מגרש למשלחת ואני בתוכה. הכרתי את השדה באנטבה כי נחתתי שם, יצאתי משם, הבאתי לשם, הבאתי מדי פעם ציוד שנחת מישראל, ציוד שהזמנו מארץ, וגם סיירתי בשדה כי היה שם קצין, מפקד בית ספר לטיסה ישראלי, יוסי סלנג, שסיירתי יחד איתו בשדה. בשדה הכרתי. אני גם הבאתי את הרעיון, את הרעיון של להתחפש, מה שנקרא זהות מושאלת, עם מרצדס ושני לנדרוברים. כי מרצדס, כל חייל אוגנדי שרואה מרצדס, הוא יודע שיש שם או מפקד חטיבה, או שר או אידי אמין בעצמו, מה גם שכמעט כל ערב הגיע אידי אמין לשם, עם מרצדס מלווה בשני לנדרוברים חיילים. זה הרעיון.
תספר לנו קצת מה קורה ברגע שאתם נוחתים ואתם בדרך לשדה התעופה הישן.
אז שתיים, שלוש דקות זמן להגיע לטרמינל הישן, נסענו בלילה, 11 בלילה, רכב עם אורות מלאים, משתלב בתנועה רגילה, יש שם בסלול שמביא אותנו, והתקרבנו אל הטרמינל הישן, שבו הוחזקו 105 ישראלים, כאשר יומיים לפני זה המחבלים עשו סלקציה ושחררו 120 זרים, כלומר לא יהודים. סלקציה בעם היהודי, וחלק מהטראומה שלנו של השואה, וזה דבר מאוד חמור. מצד שני, זה מה שהביא לנו את המודיעין, כשלחנו קצין מהיחידה לשעבר, אמירם לוין, שטס לפריז והביא את המודיעין, שהמודיעין אומר כך, זה לא רק 4 מחבלים שחטפו, שני גרמנים ושני פלסטינים, גרמני וגרמניה שני פלסטינים, ועוד 6 מחבלים שחיכו למטה, זה 10 מחבלים חמושים. ואני חוזר בחזרה לנסיעה, אנחנו נוסעים עם השיירה שאמרתי, מחופשים לאוגנדים, עם מדים של אוגנדים, אנחנו יודעים שיש שם 10 מחבלים חמושים, ש4 או 6 שומרים לבני ערובה בעולם הגדול, והשאר 6 או 4 נמצאים בחדר הסמוך ישנים, וככה מתחנתים במשמרות. בקומה השנייה יש חיילים אוגנדים, ובמגלל פיקוח יכולים להיות או מחבלים או חיילים אוגנדים. אני אפקר את הכוח הפורץ. תגענו את זה במודל, כל חוליה בפיקוד קצין רץ על הפתח שלה. לא מתחשבת באחרים. התקרבנו. ואז אנחנו רואים אני מסתכל על הפתחים, ואני כבר מוכן לפריצה. אני רואים שני חיילים אוגנדים משוחחים באדישות עם אחד עם השני ברחבה מוארת, זה מבנה מאוד גדול, לא רואים את האחרים, אני מתקרבים לערך 90 מטר, 80 מטר, הכוח שלי כבר דרוך, ואחד מהחיילים האוגנדים זר עתידה, הולך לכיוון הטרמינל, בגלל פיקוח, ונשאר אחד. חייל אוגנדי הזה מרים את הנשק ואומר באנגלית advance, ולהריב את הנשק ולכוון, זה תרגולת שכל חייל אוגנדי יודע לעשות, ואני שהייתי 4 חודשים, עשו לי את זה כל יום שהייתי מגיע הביתה, advance אומר, תתקרב, אני אזהה אותך. הוא לא מתכוון לראות מה גם שאנחנו אוגנדים בעצם, מחפשים אוגנדים. אבל יוני החליט לחסר אותו עם משתיקי קול, אומר לנהג המצור שלו ימינה, והוא וגיורא יורים בחייל האוגנדי, לא בטוח שהוא נפגע, הוא נפז, נעשה את רומם, ואז קרה דבר שעד היום אני מתחלחל שאני נזכר בזה, כולם פותחים באש, גם עליו, זאת שני אנשים יורים עליו, באש רולשת, ומי שראה עוד חיילים מוגנדים, גם הוא פותח באש. יוני ואני עושים פקודה לעצור, זינקנו מהרכב, וכולם רצו אחריי במקום לרוץ לפתחים. שני פתחים שהיו אמורים להיות באולם הגדול, מסתבר שרק פתח אחד. ואז שתי חוליות פרצנו מפתח אחד. כאשר בחור בשם אמיר פרץ ראשון, אמנון שני ואני באמצע, אמיר מחסל את המחבל בצד ימין, אמנון ואני יורים בגרמני ובגרמניה מחסלים אותם. יש לנו לוחם עם מגפון שאומר לקהל, להשכב לא לקום, צהל הגיע באנגלית ובעברית, ויש שם כמובן צעקות, קצת היסטריה, בחוץ יורים עד בגלל הפיקוח, יש מכל הכיוונים בחוץ, ו3 הרוגים, וחסר עוד אחד או 3 מחבלים. ועד פתאום מחבל מזנק בתוך הקהל, עמוס ואני יורים בו, מחסלים אותו. ואז כאן מישהו מבני ערובה מתקרב אליי ואומר, אוך, חסלתם את כולם, השאר נמצאים בחדר ה-VIP, הסמוך. ממש באותה שנייה, גיורא, מפקד השתי החוליות שהיו בחדר הסמוך, מעבר לקיר, אומר לי מוקי, המצימה בוצעה. כמו במודל, הבנו שחסלנו את כל המחבלים. אני קורא ליוני בקשר מוטרולה, כמו במודל, אני אומר לו, יוני, המשימה בוצעה, אין תגובה. אני חוזר עוד פעם, יוני, המשימה בוצעה, אין תגובה. בפעם שלישית, אומר לי הקשר, צורך לי הקשר, תמיר פרדו, שלימים הפך להיות ראש המוסד, הוא צורח לי, מוקי, יוני נפגע, יוני נפגע. נתתי הוראה לטפל בנפגעים, יצאתי החוצה, עדת יוני שוכב ולא הכרה על האספלט, והרופא דוד חסיד מטפל בו. הכדור נורה לו מגדל הפיקוח, ופגע בו, מנגדל הפיקוח פגע לו בחזה העליון, ויצא מאחור במותן, ועוד כדור שריפק לו את המרפק. הוא לא הכרה, מצוחו מאוד קשה. אני מודיע לכל לקוחות שכבר הגיעו, מצוח השני והשלישי והרביעי, אני מודיע, יוני נפגע, אני נופל את הפיקוד, נא לאשר. וכולם אחד אחרי השני, מאשרים שקיבלו את הידיעה. כל זה קורה בדקה הראשונה למבצע. ומגיע גם שומרון, ואני מעדכן אותו מה קורה. הוא קורא למטוס, שיש בו גם צוות רפואי, שמגיע, עוד יורים מגדל הפיקוח עלינו, אנחנו משיבים אש למגדל הפיקוח, אני אתן הוראה להוציא את הבני הרובה, וחיילים עוזרים להם, המטוס מגיע, פותח את הדלת האחורית, אני אתן הוראה, דבר ראשון, שיוני עם הרופא, להסיע אותם מ-100 מטר, 120 מטר עד המטוס, אני את שאר הפצועים שנפגעו, ואני מיד מתחיל להוציא את בני הרובה, שזה גוף מאוד גדול, זה 104 אנשים, ואנחנו מובילים אותם בהליכה לכיוון המטוס, הם עולים למטוס, המטוס ממריא. זה המטוס הראשון שממריא, ואחריו כל שלושה המטוסים האחרים. המבצע הזה יסיים ונחשב להצלחה צבאית מאוד גדולה. כל זה קרה ב-4 ביולי 1976, לפני 40 שנה. 4 ביולי זה יום עצמאות אמריקאי, ובמקרה גם יצא על יום עצמאות העגול, 200 שנה, וכל הכותרות בארצות הברית הפכו להיות במקום הכותרות שתתננו סביב המבצע הזה, שהוא גם חופש וגם חירות וגם מבצע צודק.
מוקי, מה קורה ברגעים שבהם גיליתם שיוני נתניהו נהרג?
כשאנחנו נוחתים בניירובי, אנחנו לא יודעים שיוני נהרג, אבל ידעתי שמצבו מאוד קשה. אהוד ברק מתקרב אליי, מחבק אותי, שואל מה היה, מה נשמע. קצת אמרתי, אהוד, מה מצבו של יוני? הוא אמר לי, הוא פצוע קשה מאוד, אבל הוא יהיה בסדר. ביקשתי שיגש אליו ויתן לי תיווך יותר מדויק, הוא חוזר, תבוא כמה דקות, אמר לי, יוני נפטר. אספתי את כל הכוח, והודעתי מה שבעצם כבר כולם ידעו שמצבו קריטי, שיוני נפטר, שיוני נהרג. רגע מאוד עצוב וקשה, אבל אמרתי, יצאנו למבצע עם סיכוי גבוה, עם סיכון נמוך, לא חשבנו שאנשים ייפגעו, אבל יוני נהרג, וזה חלק מהמבצע, חלק מחיים צבאיים, רגע מאוד עצוב. טסנו עוד 7 שעות הביתה, נחתנו בקנוף, ושם רבין ושמעון פרס חיכו לנו. רבין שאל אותי כמה שאלות על המבצע, התקנתי אותו, הוא דיבר עם החיילים, ומאז הסיפור הזה גם סופר בספרים וגם בסרטים, ועד היום מתרפקים על המבצע הזה.
אם מבצע מסוג כזה היה צריך להתקיים היום, אתה חושב שצהל היה מצליח ומשיג את אותה התוצאה?
תראה, מה זה מבצע של היום? אנחנו יודעים, זה כבר קרה לנו, אני שתפתי במעלות ובבית שען, לא מבצעים של פיגוע, זה נקרא פיגוע מפוח, זו אותה חוליה שחודרת את המעטפת ההגנה שלנו, ומתחילה להגיע כמו בסבויק ובמקומות אחרים, בסגב עם, ולהשתלט על מבנה שמרזיקים בו בני ערובה. אז אם זה קורה בארץ, אז ברור לגמרי ש... אנחנו נבצע מבצע הכי טוב שרק יכול להיות, ונחסל את המחבלים. מי זה בחוץ לארץ? את השאלה איפה בעולם. היום לכל המדינות יש יחידות מיוחדות. לא נלך בכוח למדינה, נלך כמו קטר או משהו כזה. תלוי באיזה זירה, באיזה מקום. זה מאוד תלוי מה, איזה מודיעין יהיה לנו. פה היה לנו מודיעין, כי מי שבנה את השדה הישן, שבו הוזיקו בני הרובה, זה סולל בונה. סולל בונה את בנת המבנה, את המסלולים, אז היום את התוכניות הראשוניות. קצינים שירתו שם באנטבה, הגיעו את השדה אנשי חיל האוויר. אני הייתי שם באנטבה. הסלקציה גרמה לזה שהבאנו מודיעין דרך אלה ששחררו. והיו טייסים שטסו הרבה פעמים לאנטבה. זאת אומרת, אנטבה הייתה זרה באותו היום, אף אחד לא יודע איזה אוגנדה, מי שלא היה שם. אף אחד לא שמע על השם אנטבה, אבל היו אנשים כמוני וטייסים שטסו לשם. וגרו בקמפלה וגרו באנטבה ומכירים את השטח, זה היה הבסיס המודיעיני. היה, כל זה קרה תוך 3 ימים, שזה דבר שלא קורה בכל צבא. אני הייתי בחיות המיוחדות, הזמינו אותי אחרי המבצע מהפנטגון, אותי ועוד 2 קצינים, סיורים בחיות המיוחדות, גם ישבו פה 3 גנרלים במבנה האירוח של המוסד, ותחקרו אותנו על פי ההסכם בין האמריקאים לבין הצבא שלנו. ומה שהם התפעלו זה איך אפשר 3 ימים להוציא מבצע כזה, גם לסוף מודיעין, גם חיל האוויר שמקליט 400 מטוסים מרקולס לשם, וגם בתכנון שלנו, ובתוך 3 הימים האלה, גם המוסד שלח מטוס, עם טייס בשם דיוויד, שהוא טס לנאירובי, שכר שם מטוס, כאן, טס לאנטבה, פיין תקלה מול שיחה עם גדל הפיקוח, הסתובב, עשה הולדינג כמה פעמים, וצילם את הטרמינל הישן, והביא תמונות ממש כמה שעות לפני ההמראה, שזה חלק מהדרישות שרק כראש ממשלה ביקש שקבל גם תמונה עדכנית מהאוויר. אז כל הדברים האלה קרו תוך 3 ימים, באמת זה דבר שרוצה את אופן. האם אפשר לבצע את זה היום? הצבא הרבה יותר טוב מאשר אז, יותר משוכלל, אבל תלוי באיזה מקום זה יקרה. ואיזה רמת מודיעין תהיה לנו בכדי למצוא כזה, אבל זה נראה מאוד קלוש.
מומחים צבאיים והיסטוריונים כמו אורי מילשטיין אומרים שהמבצעים שצהל יוצא אליהם היום הם אינם מעשיים, והם לא ממש כמו בעבר, למשל צוק איתן, עופרת יצוקה, עמוד ענן. אתה מסכים?
כן, זה בכלל משהו אחר. יש לנו, פעם מלחמה, הזירה השתנתה. פעם המדינות שלנו היו מדינות עוינות ורחוקות יותר. מצרים, ירדן, עיראק, סוריה, לבנון אפילו. היום הזירה השתנתה. לשמחתנו יש שלום עם מצרים, היינו שלום עם ירדן, סוריה זה כבר לא מדינה, היא מלחמת בתוך עצמה, עיראק לא קיימת, והזירה שלנו בעצם היום, חוץ מהאיראנים, שאני לא בטוח בכלל שיש רצון לעשות שם מלחמות איתם, אבל הזירה שלנו היא הזירה הקרובה, זה רצועת עזה עם החמאס, ויהודה ושומרון עם גורמי טרור, והחיזבאללה שם על הגדר בלבנון. מצוק המבצעים היום הוא שונה, בעיקר במסה גדולה ביותר של אש, של מחיל האוויר, מסוקים, מטוסי תקיפה ושאר היכולות של צה"ל. אני מקווה שכוחות קרקע ייכנסו פחות. זה מלחמה אחרת, זה סוג מלחמה אחרת, זה לא זירה כמו בסיני של טנקים מול טנקים. פה מדברים על אזור אורבני, אזור מיושב, שבתוכו מסתרים בתוך מנהרות או בתוך מבנים או מסגדים או בתי חולים מחבלים עם הרבה מאוד חימוש של רקטות, והצבא צריך כמו בפינצטה לאתר אותם ולפגוע בהם. זה מלחמה אחרת, מקווה שנגיע להסכמי שלום ולפתור את הבעיה ולא מלחמות.
מוקי, אפשר לשאול אותך מדוע משפחת נתניהו כועסת עליך?
למה כועסת עליי? כי איפה שהם רצו שיום יהיה, אני הייתי. אני הייתי בצוות התכנון במטה הכללי, אני הייתי באוגנדה, הצעתי את אנטבה, אני הייתי מפקד הכוח הפורץ, ודקה אחרי שיוני נהרג, הפיקוד עבר אליי במשך שעה, ואני הסברתי להם הרבה פעמים, בקרה לאבא, שזה לא חשוב מה אני עשיתי עם אחרים עשו. יוני נתניהו היה הפקד הלחידה, הוא לא היה הפקד המבצע, הפקד המבצע אדם שומרון, שפקד על 4 מטוסים, שמתוכם נחתו 220 לוחמים, צנחנים, גולני, היחידה שלנו, 220, וצוות אוויר, ואנשי קשר, ואנשי רפואה, כל זה, הדבר הזה, דם שומרון פיקד. ואמרתי למשפחה, זה לא חשוב מה כל אחד מאיתנו עשה. יוני תניה, מפקד היחידה, שסיימת מתקל, וכל מה שקרה נזקף לזכותו. כי אם חלילה המצא היה נכשל, אז כל זה נזקף לחובתו. אבל הם לא קיבלו את זה, ולצערי, ואני דובר אמת, מה לעשות? אז לא תמיד נעים לשמוע.
כל מי שגר בחול דואג כל פעם שיש פיגועים בישראל. ודאי שהיו בישראל תקופות מאוד קשות, אבל נראה לנו שישראל מתמודדת עם טרור יותר טוב מאשר אירופה. מה מדינות אירופה יכולות ללמוד מישראל, והאם הן עושות זאת?
תשמע, אנחנו כאן עברנו אירועי טרור באינתיפאדה של 2004 שנים עם 1,400 הרוגים, עוד 4,000 פצועים. לא הצלחנו לעצור את הטרור הזה רק אחרי 4 שנים. אז בואו לא ניקח, בואו לא נשזור זרי דפנה על עצמנו, בגלל שמגבלות. תלוי בצד השני. אנחנו, הטרור שלנו זה גם טילים שחמאס יורה עלינו, וטילים שחיזבאללה יורה עלינו, זה טרור אחר. אנחנו, לנו יש הרבה ניסיון, גם בהגנה על הבטחה על מטוסים, וגם נוצות תרופה, וגם כלי שייץ, וגם כמובן אנחנו מגודרים לצערנו, כמו בגטו, בגבולות ובתי ספר ובכל מקום יש הבטחה, משקיעים הרבה זמן במאמץ, לא צריך להיות יעירים. אירופה יותר גדולה, יותר רחבה, לא מגודרת, וכמות האסלאם שנמצא, המוסלמים שנמצאים שם הוא גדול, הוא במיליונים, ולפעמים פיגוע ביוזמה של מישהו אישי, כמו שעכשיו היה בניס, קשה מאוד לעצור את זה. להם יש מגבלות, לנו יש מגבלות. היתרון הגדול, שפעם היינו לבד, אני הייתי מאבטח מטוסים לפני 40 וכמה שנים, בלעם. נפצעתי קשה בפעולה נגד טרור בירדן, קרמל, החלמתי, עבדתי באלעל, היינו הפעם לבד. גם סביב מבצע אנטבה לפני 40 שנה, היינו די בודדים בעולם. חשבו שהטרור שייך לנו ולמזרח התיכון. היום העולם כולו נגוע בזה. כל העולם נפגע בזה. גם באפריקה וגם במצרים וגם בעיראק וגם בסוריה וגם באירופה וגם התאומים מצות הברית, וגם מה שקרה אחרי התאומים עד היום הזה. אז רמת המודיעין שקיימת היא עוברת בין כולם, בין כל המדינות. וזה מה שחשוב. המניעה היא מאוד חשובה כאן. שיתוף הפעולה המודיעיני הוא יוצא מהכלל. אנחנו האירופאים, הטורקים, האמריקאים עוברים מידע אחד לשני, ואנחנו, וזה היתרון הגדול של המלחמה בטרור, למנוע, לספל. לא בזמן הפיגוע עצמו, אלא לסכל, לתפוס אותם לפני שמבצעים.
ידיד טוב שלי שמתגורר כאן במלבורן, זאב שפרונג, שגר בעבר בכפר ברוך, סיפר לנו שהוא למד איתך במושב נהלל, ונהלל זה מושב מאוד ידוע. מה מיוחד בנהלל, חוץ מזה שמשה דיין ויונתן גפן גרו שם?
קודם כל נהלל זה המושב העובדים הראשון בארץ, שקם ב-1921. אבל לא רק בנהלל, גם בשאר הקיבוצים ומושבים שקמו באותו זמן. זה אנשים חזקים, אנשי בזלת, שמתוכם יצאו גם מנהיגים וגם מחנכים וגם לוחמים. סבא וסבתא שלי זה משפחת בצר שטורמן, סבא זה בצר שטורמן, אנחנו משפחה לוחמת, הם הקימו את גניה, אחר כך ב-1909-10, אחר כך הם הקימו את מרחביה, אחר כך הם נבדי נהלל, אני נולדתי שם, הילדים שלי נולדו שם, הם דור רביעי, אני דור שלישי בנהלל. כשאתה אוהב את המדינה ואתה אוהב את העמק ואתה מושפע גם מההיסטוריה של המשפחה ושל מה שקורה בנהלל או בעין חרוד או בדגניה או בעמק הירדן בכלל בעמק ישראל, זה משפיע על כל אחד מאיתנו.
שמענו שיש לך קשר לאוסטרליה.
יש לי קשר של דודתי לפני 70 שנה. היא ובעלה נסו, ירדו לאוסטרליה, אז זאת המדינה רק. ונשארו שם עד מותם, והילדים, הנכדים, חלק נשארו, חלק בארץ, לשמחתנו. אבל ככה זה כן, מה לעשות.
לך יצא להיות באוסטרליה?
לא הייתי באוסטרליה.
שמענו שאתה גם כתבת ספר לפני 20 שנה. בוא תספר לנו קצת על הספר.
אני חילקתי את חיי, אני כבר בן 70, אבל אני צעיר מאוד ברוכי. אני חילקתי את חיי לשלושה חלקים. הייתי 21 שנה ביחידות מיוחדות, כמו שאמרתי, והשתחררתי בגיל 40, יצאתי לפנסיה, פנסייתנו, ובגעת אלוף שני. הקריירה השנייה שלי הייתה 19 שנה, הקמתי יישובים בגליל. שני יישובים, עוד הרחבה של קיבוץ ועוד 2,000 יחידות. 19 שנה, בקצב מאוד מהיר, הקמתי את מה שאמרתי כרגע, יישובים ושכונות. ולפני 11 שנה, 12 שנה, קיבלתי החלטה לעזוב את הכל ולהקים מכינה קדם צבאית. מכינה קדם צבאית זה מכינה שמיועדת לבוגרי תיקה י"ב, שדוחים את הגיוס בשנה, ולומדים דברים מרתקים וגם תורמים לקהילה במשך שנה. ועד מתגייסים, יש לי 900 מועמדים כל שנה על 52 מקומות, שאני שומר 4 מקומות לישראלים של חוץ לארץ. השנה היו לי גם מתאילנד, וגם מברלין, וגם מהונג קונג, והיו לי בהרבה מקומות בעולם. בדרך כלל זה ישראלים שרוצים לשרת בצבא. או שההורים בשליחות, או הורים שירדו, אבל יש להם קשר לארץ ומשרתים. אז הספר מספר את הסיפור של המבצעים שביצעתי, על סיירת צנחנים, על הפציעה שלי בקרמי שהייתי סגן פקד סיירת צנחנים, על מלחמת יום הכיפורים, על אביב נעורים, על מבצע ארגז, שזה מבצע שחטפנו 5 גנרלים בדרום לבנון, ועל מנת לשחרר 3 טייסים שהיו שבויים בדמשק 2.5 שנים, ואף אחד לא, אף סדאב לא נתן להתקרב אליהם, שזה מבצע מאוד חשוב היה להחזיר את הבנים הביתה, הקמת שלדג, עוד מבצעים שביצעתי במעלות, בבית שען וכו' וכו', וכמובן אנטבה, כל זה כתוב בספר בחלק הראשון, החלק הצבאי נקרא לו, והחלק השני זה הקמת היישובים, והשלישי זה המכינה הקדם צבאית שלי. זה הספר, הוא נקרא לוחם חשאי, הוא יצא, חיכו לו הרבה שנים כדי שאני כתב את הספר, כי זה מדי פעם פורסם, והוא כבר מהדורה שלישית נכתפת, אני מאוד שמח, אני מקבל המון תגובות מהארץ וגם מהעולם. לפני 20 שנה אני כתבתי עם בחור ישראלי-אמריקאי, רוברט רוזנברג, ספר באנגלית שנקרא Secret Soldier, שהוא לא הכיל את כל מה שאמרתי כרגע, כי בינתיים הם שחררו כל מיני סודות, ויכולתי לפרסם יותר דברים מאשר לפני 20 שנה. אבל גם הוא נמכר ב-130,000 עותקים בכמה שפות, אנגלית, צרפתית, הולנדית, גרמנית. אפשר להשיג אותו היום בספר אלקטרוני. גם את הספר בעברית, לוחם חשאי, שיצא לפני 8 חודשים, אפשר להשיג אותו גם כספר וגם ספר אלקטרוני, ובעוד כמה חודשים גם יהיה ספר שמקריאים אותו. הספר אלקטרוני אפשר להשיג אותו כבר עכשיו.
מוקי בצר, אלוף משנה במילואים, מקימה ומפקדה הראשון של יחידת שלדג, יחידת קומנדו של צה"ל, מפקד הכוח הפורץ במבצע אנטבה וסגנו של יוני נתניהו. אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה. תודה רבה.
להשתמע, להתראות תמיד.